אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היום הזה הוא יום זיכרון אחר לשואה והגבורה, כי אחרי 7 באוקטובר שום דבר לא נשאר אותו דבר.
אני לא יודע אם שמת לב יואב, אבל למעשה זהו יום הזיכרון הראשון שאנחנו נציין כאילו כרגיל מאז המלחמה. בגלל שהיו לא מעט ימי זיכרון אחרים שלא ציינו כמו יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין, את יום השואה הבינלאומי, כי האווירה היא שכל יום הוא יום זיכרון.
שלום, אתם על עוד יום בהסקת האקטואליה של כאן. שלום יאיר ויינרב.
שלום יואב קרקובסקי.
גם השנה יצאנו יחד למסע בעקבות סיפוריהם של שורדי השואה, אבל הפעם חלקם הם גם שורדי 7 באוקטובר. השיחות שנביא כאן הם מתוך משדר החיים בכאן רשת ב' שמשודר היום, יום הזיכרון לשואה והגבורה בשעה 10. זה פרק בשני חלקים וזהו חלקו השני. חלקו הראשון עלה כבר אתמול.
חיים רענן, חבר קיבוץ בערי, היה ילד כשהגרמנים כבשו את עיר הולדתו בודפשט. השנה, לתואר שלו, שורד שואה, הצטרף עוד תואר, שורד טבח השבעה באוקטובר.
שלום חיים רענן.
שלום, ברוך הבא.
אתה שורד שואה? ויש לך גם עוד טייטל בחצי שנה האחרונה, אתה שורד בערי. כן. חשבת שתקבל עוד טייטל כזה במהלך חייך?
לא, אני לא חשבתי לעוד טייטל כזה.
בוא נחזור לשבעה באוקטובר.
אז הסיפור שלי בשבעה באוקטובר, התעוררנו לקולות נפץ ולקולות קריזה של צבע אדום, ויחד עם זה כבר התחילו גם הטילים ליפול. התחילו להגיע הודעות שיש כניסה של מחבלים לקיבוץ, להישאר בבית, לא לפתוח דלתות, לסגור את החלונות ברזל. להשתדל להימנע מלהיות בחוץ ולא לדבר אפילו. וזה כבר היה לצלילי התפוצצויות וירי.
ירי אתם רגילים, ירי של טילים אתם רגילים, אבל זה היה אחר.
זהו, עם כל הקריזה של הצבע האדום, אני הרבה פעמים אפילו לא, אם זה היה באמצע הלילה, אפילו לא הייתי יוצא מהמיטה, ולא, אף פעם לא עברנו לממדים בגלל זה. אבל הפעם זה היה עוצמה כזאת שמשהו נתן להרגיש שכן צריך להיכנס לממדים. ויחד עם זה התחילו לעוף הוואטסאפים. של קריאות לעזרה.
קריאות, ושמענו מלא אזעקות ופיצוצים. כל זמן נתתי חיבוקים לאמא ולחצתי לטייל. עכשיו יותר טוב, לא קל לעבור דבר כזה שאתה בן תאי.
יש מחבלים על המדרגות של זה וזה וזה וזה. יש מחבלים על המדרגות שלנו, דופקים לנו בדלת. איפה הצבא? למה לא באים לעזור לנו?
מה מרגישים בדבר הזה?
כמובן מתח. מתח גדול. בלב התפללנו לטוב. התכוונו שזה ייגמר איכשהו. כבר הבנו מהר מאוד שזה לא משהו רגיל. שמכל מקום קיבלנו מעשרות חברים ידיעות שהמוני מחבלים מסתובבים בקיבוץ. ולמעשה, היום אני יודע בדיוק, גם אז כבר ידעתי שבערי נכבשה על ידי החמאס.
חיים, זה באותם רגעים, חיים, זה זורק אותך לשנות ה-40 של המאה הקודמת, למלחמה, לשואה?
ממש לא.
כלום. אתה לא עושה את ההקשר באותם רגעים של אימה.
אני לא עושה את ההקשר, וגם אחרי שאני חושב, אני לא עושה את ההקשר. אני לא מוצא דמיון, אני לא מוצא שום קורלציה בין הדברים. פשוט לא. זה משהו אחר. עד כדי כך שזה אפילו לא הזכיר לי את זה במאומה, לא הזכיר לי את השואה שעברתי.
גם לא החרדה והפחד למות, גם זה לא?
גם זה לא. וגם כשאני חושב אחרי זה, כשאני כבר רגוע ומעכל את מה שקרה, אני לא משווה. ולהפך, אני חושב שיש הבדל גדול מאוד בין שני הדברים.
מה ההבדל?
הם לא נאצים, זה לא נאצים. הנאצים באמת, הם רצחו על טהרת הגזע. כל מי שלא היה בטהור ולבן ומדבר גרמנית, זה מה שהם השמידו.
אבל יגידו לך שהאידיאולוגיה של החמאס היא לרצוח את העם היהודי.
כולנו יודעים שכילדים הם מחנכים אותם לשנוא את ה... לא, לאו דווקא את היהודים, את הישראלים, כי זה מלחמה בין עמים, על אדמה, על קרקע, על חבל ארץ. לכן הרגשתי לגמרי אחרת, ואני מרגיש היום אחרת לגמרי.
אנחנו רוצים, חיים, עכשיו, דווקא בנקודה הזאת ברשותך, לדלג לאירופה. כן. לשנות ה-30 וה-40.
כשהגרמנים כובשים את בודפשט, אתה בן 9.
בסיפור האישי שלי אני מתכוון, יש גם חלק שאבא שלי עזב את הונגריה לפני המלחמה. המחשבה הייתה, כך סיפרו לי, להכין לנו מקום בארץ ישראל. הוא הפליג והגיע אכן לפלסטינה, וכך שהיינו את כל המלחמה הזאת עברנו בלי אבא שלי.
קח אותנו ליום שהגרמנים מגיעים ממש, שהחיים שלכם פתאום משתנים.
אני לא יודע,
דרמטית יותר.
אני ילד בן 4, 5, 6. אני לא ידעתי, אני לא ידעתי מה קורה, ולא ידעתי שכבר בארצות אחרות, שבפולין כבר עשו שמות, ואנחנו בעצם נשארנו אחרונים. אני לא ידעתי.
בתור ילד גדלת בבית ספר, בגן ילדים ובבית ספר כללי.
כן.
יחד עם ילדים לא
יהודים. ההורים לא תמיד שמחו לשלוח את הילדים לבית ספר, שמה יעונה להם איזשהו רע בדרך. בית ספר מסודר לא היה.
כשהצבא הגרמני נכנס לבודפשט, מה קורה איתכם, היהודים שם?
בהתחלה הבית שלנו היה בו כנראה רוב יהודי, סומן כבית של יהודים, אבל זה לא הספיק. ועברנו לגטו של בודפשט. וזאת תקופה שכבר היינו חייבים לענוד את המגן דוד או את הטלאי הצהוב, ועם הטלאי הצהוב בוודאי שלא כדאי לצאת החוצה אל מחוץ לאותו תחום שהוגדר ששם מותר לנו להיות.
כשמתארים את הגטאות בפולין, בעיקר את גטו ורשה ובוודאי גם גטו לודג', מדברים על רעב גדול מאוד. איך זה היה אצלכם?
כמובן, זה לא אי אפשר היה ללכת לרמי לוי ולמלא את העגלה. בבית אצלנו, הגבר היחידי שנשאר, זה היה סבא שלי. אז אחרי ההפצצות, הוא היה יוצא לחפש. מדי פעם הוא היה חוזר, פעם אני יודע, עם איזה רבע קסק של שועית, או אותה כמות של קצת סוכר, או כל פעם עם משהו אחר, ואנשים החליפו ביניהם. זה הייתה מנת האכילה שלנו. ותמיד מהפצצות נהרגו גם סוסים, וזה היה הבשר שהוא היה מביא מדי פעם הביתה.
הטרגדיה של יהדות הונגריה היא טרגדיה אדירה, כי במהלך של 6 חודשים,
כן,
שני שליש מיהדות הונגריה, 400,000 יהודים,
כן,
נשלחו לאושוויץ בירקנאו,
כן,
נטבחו ונרצחו. אתם ראיתם, אתה ראית את זה כילד, את העיר הולכת ומתרוקנת מיהודיה?
כן ולא. בדרך לא דרך. איכשהו הצלחנו לקבל מסמכים של השגרירות השוודית, והיינו בחסות השגרירות השוודית, שבמידה שהיום זה נודע כמבצע של ראול ולנברג, והיום אני אני נמצא ברחוב ראול ולנברג.
כן, כאן אנחנו מראיינים אותך, זה מדהים.
ראול ולנברג, הדיפלומט השוודי, שזייף מסמכים עבור יהודים, הציל אותך מהתופת של הונגריה, ועכשיו, אחרי התופת של בארי, אתה ברחוב ראול ולנברג
נכון,
בתל אביב.
נכון, אני בא ומתחסן ברחוב ראול ולנברג.
איך אתה מרגיש עם
זה? זה אני בהחלט מרגיש את הקשר. פה אני מרגיש, המקום, הדבר היחידי שאני מרגיש, משהו שמזכיר לי אחד את השני.
אבל בני משפחה שלכם,
בני משפחה שלנו,
נשלחו לאושוויץ?
שני אחים של אמא שלי, שאני יודע שהם הלכו ולא חזרו.
החיים שלך כשורד שואה עד השבעה באוקטובר, ומאה שבעה באוקטובר יש איזשהו שינוי?
קודם כל יש שינוי, אני לא בבית שלי. אני עוד יותר לא בבית שלי, שמהבית שלי היה צריך לפנות אותנו עקב רצח של אנשים שנרצחו בסביבה. אז ודאי שלא יכול להיות, אין לנו הרגשת בית. קשה לדמיין את היום שנוכל לחזור לבארי. גם בארי לא נראית אותו דבר. בילוי, אני ביקרתי פעם אחת בבארי, אף אחד לא יכול היה לספר לי, לתאר לי איך בארי נראית. לא חשבתי שעד כדי כך אנשים בידיים חשופות, רק עם רובים ועם כלי נשק קלים, יכולים ככה להרוס קיבוץ כזה מפואר וגדול.
אתה תחזור לשם, חיים?
אני בן 88. אני מקווה לחיות בימים שיוכלו לחזור לשם. אם בארי לא תתאושש, אז הקיבוצים האחרים בוודאי שלא תתאוששנה. אם לא נצליח לבנות מחדש את בארי ולהחזיר אוכלוסייה לבארי, אז יש סכנה לכל האזור.
חיים, אם אני צריך לעשות קו מקשר בין הילדות בבודפשט במלחמה לבין הבגרות בבארי במלחמה, זה בעצם אובדן הבית.
זה נכון. כשהגעתי לבארי בתנועת נוער, שקיבלתי את האוהל שלי, זה היה הבית שלי. זו פעם הראשונה שהרגשתי את עצמי שזה הבית האמיתי שלי.
אני רוצה שנדבר רגע על מה היום אתה, בגילך, במבט לאחור, על השבעה באוקטובר, למי אתה פונה? יש בך כעס?
אני רק יכול לכעוס ולכאוב את המצב של המדיניות של המנהיגים שלנו, שהם מנהיגים שלנו עד היום, שטרם הוחלפו. רק עליהם אני יכול לכעוס.
עשו לאחרונה ביצוע מחודש, דווקא בבארי, בחצר של בארי צילמו את השיר החיטה צומחת שוב.
שדות שמוכים הרחק, מאופק ועד סוף, לחרובים וזית וגלבוע, ואל ארבוע נגב נאסף, ביופי שעוד לא היה כמונו.
נכון, החיטה צומחת שוב, אבל האנשים לא יחזרו. זה לא יחזיר אף אחד מהחברים שאיבדנו, ומאה חברים איבדנו. החיטה תצמח, תמשיך לצמח, אבל אנשים לא יחזרו.
חיים רענן, תודה רבה לך. תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
בשבילים הסדרה ובשמיים היית, אך החיטה צומחת שוב.
יום השואה הזה נע בשני צירים, טבח 7 באוקטובר וציון 80 שנה להשמדת יהדות הונגריה.
במשך פחות משישה חודשים שלחו הגרמנים הנאצים למוות כמעט 600 אלף מיהודי הונגריה.
מריאן מילר הייתה תינוקת שניצלה בזכות תעוזת ליבה של אימא שלה, שנותרה לבד לאחר שאביה נלקח למחנות עבודה.
שלום אריאן מילר.
שלום לכם.
שלום שלום.
מה שלומך?
מצוין. אני שמחה שאתם פה ואני שמחה שמראיינים אותי, ועל הנושא שכל כך יקר לי, אז מאושרת. מאושרת ומתרגשת.
מאושרת בימים כאלה זה מילה שהיא בונוס רציני, נכון?
לגמרי, אבל אני תמיד אומרת, אדם קודם כל מאושר שהוא קם בבוקר ומודה לאלוהים שהוא לפחות הוא קיים והוא נמצא, ואחר כך אני מתעסקת עם העולם. כולם אומרים, לא תמיד מייזים להודות, אבל זאת האמת, כל אחד קודם כל רואה שהוא בסדר במשפחה שלו, תודה לאלוהים, תודה, שום דבר לא מובן מאליו, ואז אני מתעסקת עם העולם.
מריאן הייתה בת שנתיים כשהגרמנים כבשו את עיר הולדתה בודפשט.
את הדמות שלה אתם בוודאי מכירים, כי את הבן שלה אתם מכירים מצוין, אדיר מילר.
אמא הייתה תינוקת בשואה, ואבא שלי היה בטרזיינשטט. אבא שלי לא מדבר כל כך, ואמא שלי וסבתא שלי מאוד מאוד מדברות. אז גדלנו בבית שמצד של האמא מאוד מדברים, והנושא מאוד מדוסקס, ואבא צריך לחלוב אותו, צריך לשאול אותו. בית שהשואה נוכחת, מאוד, מאוד, מאוד נוכחת.
איך היא נוכחת?
כל משפט שני.
כל משפט שני, באמת?
ממש, כן. אבל בית שמח.
והעניין הזה של להיות שמח זה לא דבר מובן מאליו, כי מריאן לקחה על עצמה משימה אחרי שהוריה נפטרו.
ואז שכולם הלכו לעולמם, ואימא שלי שהייתי אליה קשורה הכי בעולם, סגרה את העיניים שלה, אז הרגשתי מילולית שכולם עומדים מסביב למיטתי ואומרים, קומי, את האחרונה בדור הזה של המשפחה שעדיין יכולה לומר בגוף ראשון, הייתי שם.
מה היה שם בבודפשט בילדות שלך?
תראה, אני נולדתי לתוך השואה, ככה שהייתי תינוקת. הוריי היו זוג מאוהב, הנאצים כבר היו בהונגריה, עוד לא בבודפשט, וככה באתי לעולם שבאמת לא רק מילולית, אלא המוות ערב לי בכל מקום. זה נס הכי גדול שאני נשארתי בחיים, בזכות הגבורה שלה. ואני דרך נס והגבורה של אמא שלי נשארתי בחיים, אז התפקיד של כל אלה שנשארו, לספר את הסיפור גם של אלה שנשארו מהם הר משקפיים ונעליים, כי זה סיפור, אותו סיפור של כולם.
את ימי המלחמה עברה מריאן בת השנתיים רק עם אמא, כי את אבא הגרמנים הנאצים לקחו למחנות העבודה והקשר עמו נותק.
לוקחים אותו ויותר לא שומעים ממנו. אחות של אמא שלי בגיל 24 נורתה לדנובה, בחורה צעירה שהחביאה יהודים, השיגה כל מיני ניירות וגם לנו, וכל מיני משפחה הסתתרו במקום אחר, כי תפסו אותה, ירו אותה לדנובה, ואז אמא שלי הייתה צריכה לברוח, כי היא סידרה לה תמיד מקום מחבו, והגיעה איתי לגטו. אין גבול לסדיזם וליצר הסדיסטי של האנשים האלה, לא רק לחשוב להרוג, אלא איך להרוג שאדם יסבול כמה שיותר לפני שיורגים אותו. למשל, יום אחד אספו ילדים ושמו אותם באיזה בית, ושרפו את הבית יחד עם הילדים, והכריחו את האימהות להסתכל בזמן שהילדים נשרפים עודם בחיים. קשה להבין את הדבר הזה. אנשים לקחו חתיכות קיר ואכלו מרוב רעב. הרעיבו אותם.
במשך כמה חודשים מריאן ואימא שלה נמצאות בגטו, עד שמתקבלת ההחלטה בשלב מאוחר יחסית של המלחמה, לחסל את יהדות הונגריה.
וזו הקהילה היהודית הגדולה האחרונה שנותרה באירופה, עם 725 אלף יהודים.
והתחילו טרנספורטים, תחנת רכבת ואושוויץ. יום אחד, קור כלבים, ומצד עצוב, דממה, הדממה שבו היה הרועש ביותר, כיוון תחנת הרכבת והיד אושוויץ. בשורה הזאת אמא שלי איתי על הידיים. היא יוצאת מהשורה, תולשת את הטלאי הצהוב ובורחת איתי מתחת לאיזה בית וחושבת שאף אחד לא ראה אותה. ופתאום רץ לכיוון של הנאצי צעיר הונגרי, מכוון כידון אליה ומתחיל לצרוח ולקלל עם שנאה בוערת בעיניים. באנשים האלה באמת לא היה לא שרחמים, תא אחד מן האדם. זה קשה לתאר, אני באמת כל יום תוהה, גם כל מה שקרה גם עכשיו, איך אדם מאבד צלם אנוש ומסוגל לעשות דברים, לא רק להרוג, אלא להנות ולעשות תקסים איך הורגים ואיך רוצחים ואיך גורמים סבל. ואז קורה משהו מפליא. אמא שלי, כל מה שהיה לה זה טבעת זהב, טבעת הנישואין, היא כל כך הייתה דקה שלא הורידו לה אפילו מהאצבע, לא היה לזה הרבה ערך. היא מורידה את הטבעת ובלהט פונה לנאצי הצעיר ואומר, תקשיב, תקשיב, אתה היום מקבל זהב, כסף, יהלום, כל מה שאתה רוצה, אבל על הכל יש דם. אבל לא, זה לא דם, תראי, נוצץ, זה על חיים של אמא וילדה. אתה צריך איזה, כך, כך, תראי, תראי, אין על זה מוות. יש על זה חיים. הוא סיבב את הטבעת בין האצבעות שלו, ובאותה שנייה היא ברחה איתי בחושך.
איך את מסבירה את זה?
הרגש שלה היה כל כך חזק, שאני מאמינה שזה סוג של היפנוזה של שנייה הגיע אליו, אולי חשב על אמא שלו, או אמרה, הנה, זה חיים, זה לא רצח. אולי היה בו איזה תא אחד בחור צעיר, משהו שהדיבור שלה מלא הלהט, מלא הרגש, את הכוח אולי הצליחה להעביר בו לכמה שניות עד שהצליחה בשניות האלה לברוח.
לאן היא בורחת?
אז מה שקורה, שאתה מוכנה על הכל לדבר, רק על זה לא, כי חודשים ברחה ודפקה בדלתות וביקשה, אנחנו נוצריות, היא אמרה, ואולי אפשר להישאר פה ללילה לקבל מרק לתינוקת שלי, ואולי 15 דלתות נטרקו בפנים שלה, לא, 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 עד שאולי 16, מישהו היה באיזשהו רגש אנושי, טוב, בסדר, תשארי פה לילה. יום אחד, בכתובת האחרונה שהייתה, הגיעה אורחת למשפחה. ובעלת הבית הכירה האישה הזאת, הנה, עם לילה אחד נתתי לה לישון פה, והאורחת התחילה לרעוד מכעס ושנאה בעיניים, ואמרה, מה עשית? אני מכירה את האישה הזאת, היא יהודייה. כל פינה היה גסטאפ הונגרי מיד להודיע. ונוצרים שהחביאו יהודים, גם אותם הוציאו להורג, ככה שזה היה חמור מאוד. אז האישה הייתה מלאת אחוזת פחד, ומה את רצית? סיכנת אותי, שיקרת לי. ואז אמא שלי תמיד סיפרה לי, חיבקתי אותך ואמרתי, זה הגורל, אני לא יכולה יותר לעשות כלום, אני סגורה פה וזה הגורל. כבר שתי דקות האישה חוזרת, כולה רועדת וחיוורת, ואומרת, אני לא יכולה לצאת מהדלת כי שער רוסי עומד שם. הרוסים שחררו את בודפסט במלחמת עולם השנייה. ואימא שלי רצה איתי בידיים במדרגות, קורת ברך, חייל צעיר רוסי, מנשקת את האבק ממש מילולית מהמגף שלו, והוא מחייך, הוציא חתיכת שוקולד, נתן לי וניצלנו.
אתם ניצלים ברגע האחרון. ברגע האחרון, ברגע שבו בודפשט משתחררת על ידי הרוסים, חולפים עוד כמה שבועות.
נכון.
וגם אבא חוזר.
אמא שלי כל ערב עורכת שולחן לשלושה, ותמונה של אבא שלי, ואומרת לי, אבא שלך נשאר בחיים, אני לא הצלתי אותך סתם, זה בשבילו הצלתי. לפעמים הצברים תמיד שאלו, מה, לא התנגדתם? לא... אדם הכי חזק שאפשר לעלות על הדעת, וכזה גאה, ואז הוא מגיע לאחד המחנות הנוראים והאכזרים ביותר, ברגן בלזן. בשחרור שקל 36 קילו, זה משקל של ילד, וקיבל תרמיל, ואמרו, רוצה לבודפסט לעשות צפירת מלאי, מי בחיים, מי לא. היה צריך ללכת ברגל מברגן בלזן לבודפסט, חלק ישן בשדות וחלק ישן בבתים של גרמנים נטושים שברחו כמו שפנים, ושום בית לא נגע בכלום. אבל בבית אחד גרמני הוא, הוא ראה בובת פורצלן יפהפייה. ואת הבובה הזאת הוא הכניס לתרמיל שלו, והייתה לו אמונה דתית שאם הבובה הזאת שכל כך רגישה תגיע איתו יחד, הבת שלו תהיה בחיים. יהיה למי למסור את הבובה. וחודשים וכל מה שהחזיק אותו, רק הבובה, הבובה. ומגיע לבודפסט ויש דפיקה בת. ואמא שלי באמבטיה. ואז היא קוראת לי, מריאן, תפתחי את הדלת. ואני הולכת, אני כבר הולכת בזה, ופתאום פותחת את הדלת, ועומד שם האיש מהתמונה, אבא שלי, ושנינו רועדים, לא מסוגלים לדבר, הוא בוכה, אני בוכה. ואז הוא פותח את התרמיל ביד רועדת, מוציא את הבובה ושם אותי הבובה בידיים שלי, ושנייה אחת לא החזקתי אותה כי הידיים שלי היו פתוחות, רק הסתכלתי אליו והבובה נפלה על הרצפה ונשברה לאלף רסיסים.
איזה סיפור.
אבל איש לא הצטייר. את הרגע הזה, אז הרגש זוכר, לא המנטליות. ואז קורה משהו שנדיר. נדיר אצל ניצולי שואה, ההורים שלי מתהפקים ונשבעים לעצמם שיגדלו אותי ונולד לי אח אחרי המלחמה, אנשים מאושרים, אופטימיים, שלא יהיה בנו זכר לכל מה שהם עברו.
את קיבלת למעשה צוואה מההורים
בדיוק,
שלך.
איזה חכם, בדיוק.
את קיבלת צוואה מההורים שלך.
זו המילה.
שהבית שאתם תגדלו בו יהיה בית שמח.
כן.
והבן שלך הופך להיות אחד הסטנדאפיסטים והשחקנים הגדולים והמצחיקים ביותר שיהיה.
נכון.
ואת עצמך הפכת לדמות באחת הסדרות שלו.
נכון. אני נולדתי גם עם גנים כאלה של המון אופטימיות וזה. כל ילד, הם יעידו לך, אמרתי להם, כל אחד חוזר בצהריים הביתה. תפקיד שלהם היה שכל אחד מספר לי בצהריים, בזמן ארוחת צהריים אכלנו יחד, סיפור מצחיק שקרה לו. והיום אני רואה להפנות את הכיוון תמיד אל הטוב, והאופטימיות הזאת, דיברו על השואה, גדלו בבית מאוד שואתי, אבל במובן הטוב.
זה הסיפור של מריאן, אבל יאיר זה לא הסיפור היחיד.
למריאן היה בן דוד. גבור ארדש, כשהגרמנים הגיעו, הם הוסתרו מאחורי קיר בחנות בבודפשט, הילד גבור, אמא שלו, הסבא והסבתא.
גבור הוא ילד בן 13 באותם הימים וכותב שירים, גם בתקופה שבה הסתתר באותה חנות מאחורי קיר.
והילד מגיל קטן כותב שירים ומבינים שהוא גאון. ואחרי כמה חודשים, הילד פתאום אמר, אוויר, אני חייב לצאת לרחוב, רק לרגע אוויר, רק שנייה, השתגע. והאימא זנקה אחריו, אילו לא נותנת לו לבד, ולא חזרו יותר. וכמה חודשים אחרי זה, חודשיים, שלושה אחרי זה, בא השחרור. אבא שלי בכל מקום פרסם את התמונות שלהם, מי ראה אותם. ואז הגיע מכתב, והאיש כותב בשם ליליאנטל, זיהיתי את התמונה של אחותך ובנה, היינו שבעה יהודים שיצאו בערב לרחוב, תפסו אותנו, תרביצו לנו, הובילו אותנו קשורים בחבלים אל חוף הדנובה, ירו בנו ושרו, יהיה לנו ליל סילבסטר שמח, הרגנו עוד שבעה. ליליאנטל כותב ככה, אדוני הקצין, עם לב מדמם וביד רועדת, אני כותב לך, הייתי איתם, עם אחותך ובנה, ברגעיהם האחרונים, שניהם נורו לדנובה. ככה נודע לנו סופית שזה מה שקרה.
הסבא והסבתא שמרו על השירים שגבור כתב, ומריאן, מריאן לקחה על עצמה לעשות הכל כדי לפרסם את השירים.
ואחרי שנים רבות מאוד של ניסיונות וכישלונות היא מצליחה. שניים מהשירים הולחנו והם מבוצעים על ידי טל סונדק.
עוד רגע ודע, ספרי פה נסגר, בספר חיים אחרים ייפתח, שלהבות אחרות בו יוצטו, ותשוקות אחרות תילהטנה. מקנה אני בבא אחריי, בו רגשות אחרים פועמים, מישהו אחר הוא הגיבור הראשי, מיתרים אחרים רוטטים. אפרד כך, אפרד כך, אפרד כך, אפרד. אך קרן תקווה בי זוהרת עדיין, זורחת כקשת בוהקת באור, בכל זאת לא לנצח אעלם מן העין, אם אמות גם אני ולא אחזור. אפרד כך, אפרד כך, אפרד כך, אפרד, אני אפרד כך.
מריאן, אנחנו שומעים את השיר של גבור ברקע, ואנחנו רואים אותך גם אוחזת בספר השירים של גבור, שעבדת עליו כל כך קשה. בואי נדבר רגע על ספרים. יש לך קטע עם ספרים, נכון? וגם סרטים, נדמה לי.
הדבר היחיד שנשאר לי מזה שאני, במרכאות, ילדת שואה, עד היום הזה, אני לא הולכת לראות סרט עד שאני לא מבררת קודם שאף אחד לא מת, זה אמיתי, ולא קוראת ספר. דבר ראשון פה תחת עמוד אחרון שכולם נשארים בחיים, אחרת אני לא קוראת את הספר כי אני לא רוצה סופרה. זה נשאר לי.
כשצעירים בדפי ספרי יביטו, בכל זאת אינני נפרד, בכל זאת.
האזנתם לפרק מיוחד של עוד יום. עורך עוד יום הוא דניאל אופיר, בצוות האורחים שלנו גם יתם רוזנוולד.
פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכל הפרקים ולהסקטים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסקטים אחר. אתם מוזמנים בחום לעקוב אחרינו וללחוץ על כפתור ההרשמה כדי שלא תפספסו שום פרק.
אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלנו בפייסבוק או ב-X, רשת טוויטר. אני יואב קרקובסקי.
אני יאיר ויינרב.
שנדע בשורות טובות. משתמם.